הגמרא בפסחים בדף פיחית אומרת, אמר בלזר, מהי דכתיב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. בית אלוקי יעקב, בית המקדש. שואלת הגמרא, אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. המקום הזה שנמצא מולנו, אברהם עקד בו את יצחק, אבל קראו הר. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, קראו שדה. יעקב אבל קראו בית. הפשט הפשוט, ככה מסביר גם המהר"ל, שיש דירוג בחיבור. הר מרחוק, ויער את המקום מרחוק, ההר הוא גבוה, בהר אדם לא נמצא, לא עובד, הוא מביט מרחוק. אברהם הוא הראשון שקרב אותנו למקום הזה, פה נעקד יצחק, אבל עדיין זה בחינת הר. יצחק מקרב אותנו יותר, שדה, בשדה אדם נמצא, אדם חורש, זורע, אבל זה עדיין לא החיבור האמיתי. החיבור הגדול זה החיבור של הבית. בית אלוקי יעקב, יעקב קראו בית. אבל נראה שיש כאן להבין את הדבר ברובד נוסף. אנחנו יודעים שיש בית מקדש ראשון, בית ראשון, ויש בית שני, ואנחנו מתפללים ומקווים לבית השלישי. מה ההבדל בין הבתים הללו? בית המקדש הראשון נבנה, יש סדר, יש סדר לבניין. לא ניגשים ישר לבניין בית המקדש. לקח למעלה מ-400 שנה מיציאת מצרים, מכניסת בני ישראל לארץ, עד שבנו את בית המקדש. יש סדר, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, וגם רשי בסנהדרין אומר שהייחוד של המצוות, יש עוד מצוות שנצטוו בארץ, אבל זה לעשות אותם כסדרן. יש סדר. הראשון הוא להמליך להם מלך, השני להחריץ זרו של המלך, והשלישי לבנות את בית המקדש. רק אחרי שהמלכנו מלך, יש מלחמה בעמלק ובכל האויבים, אז מגיעים. ודוד המלך, הרמב"ם מביא פסוק ואומר שראי כאשר ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב, מכל אויביו מסביב, ויאמר המלך אל נתן הנביא, אנוכי יושב בבית הרזים. יש סדר. כך היה באמת בית המקדש הראשון. עם ישראל נמצא בשיא עוצמתו, מיושב בארץ, יש מלך, השם הניח מכל אויביו, ואז מגיעים לבית המקדש כנקודת השיא של העם. אבל זה היה רק בבית ראשון. בית שני, בימי עזרא, הסדר הוא הפוך לגמרי. עזרא מגיע ומתחיל עם בית המקדש. לא היה כאן שום דבר, עוד לא הייתה התיישבות, בקושי היו יהודים, הארץ שוממה. אבל עזרא מתחיל מהמקדש לבנות, מפה מירושלים, מהמקדש, במצב הקטן והמסובך שלו. אין מלך, אין מלכות, כנראה הסדר הזה מעכב רק בתחילת הבניין ולא בהמשך. יש אבל מטרה אחרת, שמתוך המקדש, מתוך קדושת ירושלים, ייבנה ארץ ישראל, ואז יגיעו, כמו שבאמת קרה, יגיעו למלכות. שתי תנועות הפוכות. בית ראשון, המלכות מגיעה אחרי שיא עם ישראל. עם ישראל מיושב, בנקודת השיא בא המקדש. נקודה הפוכה. מהמקדש הולכים ובונים את עם ישראל, מיישבים את ארץ ישראל, מהמקדש מגיעים למלכות. ומה העניין? באמת הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, כשהוא מגדיר מה התפקיד של המקדש, הוא אומר שלבית המקדש יש שני עניינים, שני תפקידים. מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. עבודת המקדש של קורבנות והקיבוץ של כל ישראל שעולים לרגל, כל ישראל חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, כמובן זה עם קורבן חגיגה, אבל העניין הוא שמתכנסים כל ישראל, עולים לרגל. שתי מטרות. והנה בית המקדש הראשון אכן מילא את התפקיד של הקרבת קורבנות, מקום השראת שכינה. כל חמשת הדברים של מקדש, של השראת שכינה, של אש מן השמיים, של אורים ותומים, רוח הקודש, ארון, כל אלה היו בבית ראשון. לעומת זאת, בית ראשון רק תקופה קצרה מאוד היו כל ישראל. מאז רוב שנות בית ראשון נחלקה הממלכה. פה בירושלים רק יהודה מעט מבנימין, אולי כל שאר ישראל נמצאים, לא עולים למקדש, אולי לא יכולים לעלות למקדש. מקדש משרת את קדושה, שיא הקדושה, אבל אין פה כל ישראל. לעומת זאת בית שני זה בדיוק הפוך, הוא קם, אבל ברוב שנות מאז שעזרא הקים והתחילו, כל ישראל עולים לרגל. המקום הזה שמכנס את כל ישראל, עיר שעושה כל ישראל חברים, עד כדי כך שביטלו את כל ההלכות שנוגעות לטומאת עמי הארץ ברגל, כי כל ישראל מתכנסים. המקדש משרת את הנקודה של החוגגים אליו, שעם ישראל עולה, אבל לא זוכים להשראת שכינה. כל חמשת הדברים של השראת שכינה לא היו קיימים בבית שני. כשאנחנו מבקשים לבית שלישי, לשון הרמב״ם הוא שבית שני נבנה חלק כדוגמת בית שלמה וחלק כיחזקאל, ומסביר התוספות יום טוב בהקדמה שלו למידות, שבית שלישי יהיה שילוב של שני הבתים, בית ראשון ובית שני, שכבר הוא נבנה עם נבואת יחזקאל. והרעיון הוא שאם בית ראשון היה עניינו השראת שכינה ובית שני היה עניינו חגיגת כל ישראל, הרי כשבית שלישי יהיה, כמו שהרמב״ם התוספות יום טוב אומרים, מחבר את שני המקדשות, נזכה לאותה שלמות שעם ישראל יחזור, ירושלים תיבנה. ולכן אנחנו מברכים שתי ברכות ב-18, בונה ירושלים ומחזיר שכינתו לציון, חיסי דוד, הממלכה, עם ישראל עם קדושת ישראל, כולם חוזרים כאן. וכשאנחנו מדברים לבית השלישי, ולזה אפשר להגיד מקדש, יש הר. אברהם אבינו מקביל לבית המקדש הראשון, הר. עומדים מרחוק, רואים עמוד קשור, אבל עומדים מרחוק. אין גישה ישירה לנו להגיע. יש השראת שכינה, אבל זה בחינת הר. יצחק, בחינת שדה. בשדה נמצאים על, עובדים, אבל לא מרגישים איזושהי תחושה של עמידה מרחוק. וזאת הייתה בית שני. לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אנחנו מחכים לבית השלישי, שהבית השלישי יהיה החיבור, בית אלוקי יעקב. בית זה החיבור, זה שכינה שורה שם, זה המקום שנמצאים כנסת ישראל וריבונו של עולם, כמו נבואות שיר השירים, בחינת בית. נמצאים שם, חוגגים, מרגישים אחדות עם השראת השכינה. שני העניינים האלה של מקדש, שיא של מלכות, והעניין שמרגישים מכאן קדושה, מאוד קשורים ליום הזה. היום שאנחנו מציינים פה יום ירושלים. אתם, כולכם, רובכם לפחות, לא נולדתם. אולי אפילו ההורים שלכם לא היו. אבל אני זוכר, תמיד אני אומר, אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי, יותי ילד בן 12 לפני 47 שנה, מה היה פה? צריך לדעת, אנחנו מדברים 22 שנה אחרי אושוויץ, 19 שנה אחרי שקמה מדינת ישראל, ובארץ היו פחות משלושה מיליון תושבים. 19 שנה אחר כך ממש עמדנו כמו כבשה אחת מול 70 זאבים. כל מדינות ערב קרתו ברית, היה לזה אפילו ראשי תיבות, כעם קראו לזה, קרתו ברית, כעם, קהילה ערבית מאוחדת, במטרה אחת, להשמיד את עם ישראל. מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, עיראק, סודן, אלג'יריה, כולם קרתו ברית למטרה אחת, להשמיד את עם ישראל. והייתה ברית צבאית. אנחנו בשלבים גרים, היו שם ירדנים, אבל לידינו, איפה שהיום פארק קנדה, ישבה חטיבה שלמה של קומנדו מצרי. קומנדו מצרי שהם נשלחו כי הם היו ברית. הם הייתה להם מטרה אחת, מתחילה מלחמה להשמיד את כולם. היחס היה אומות העולם הערבים מולנו בצבאות 1 ל-20, על כל חייל שלנו 20 חיילים ערבים, על כל טנק שהיה לצהל 20 טנקים, על כל מטוס 20 מטוסים. זה היה היחס. ואם יש פסוק, כל ראיה בגדו בה, פתאום כולם עומדים להתקיף אותנו וכל אומות העולם נעלמים. האום שתפקידו היה לשמור פה או להגן או להפריד, נעלם. נאצר אמר מילה אחת, הוא נעלם. שום ידידה לא הייתה, לא עמדה לעם ישראל. לארצות ערב, רוסיה חזקה עמדה איתם, ופה לא אמריקה, לא צרפת, כולם אמרו אמברגו נשק, לא נותנים שום דבר. נשארנו כבשה אחת מול 70 זאבים. אף אחד. היה פה עכשיו, היום הפופ הזה מהוותיקן, הלכו אליו ואמרו לו, רגע, יש פה סכנה. אז הצדיק הזה אמר איזו תפילה בלטינית שבתרגום אונקלו זה, הלוואי ותמותו ותסתלקו כולכם, אני לא יכול לראות אתכם יותר. זה היה הוא היום, תכף נגיד מה המטרה. הוא היה, שום לא היה לישראל ידידה אחת, ואנחנו, עם ישראל, עמד בודד. לא האמינו אף אחד שיהיה ניצחון כזה. וכשאני אומר לא האמינו, זה לא רק שהערבים לא האמינו שיהיה להם תבוסה כזאת, לא רק שאומות העולם לא יאמינו שיהיה ניצחון כזה, פה בעם ישראל, לא עם ישראל, לא הממשלה, אפילו לא צה"ל. צה"ל כששמע את התוצאות הראשונות בבור, שמעו, לא האמינו שיכול להיות כזה ניצחון. בתוך 6 ימים התגברנו, עם ישראל התגבר, צה"ל, על כוחות, כמו שאמרנו שזה היה היחס. מדינת ישראל גדלה בשטח פי 3. חזרנו בעצם כמעט כמו הנבואה, מן הפרט עד הנילוס, מן הפרט עד הנילוס. כל סיני, כל הגדה, כל רמת הגולן, נגד צבאות עדיפים, 6 ימים. כשמסתכלים היום בספרי ההיסטוריה, והרב צבי יהודה היה אומר היסטוריה, היה מקפיד לכתוב היסטוריה בתף, לא בתת. היסטוריה, הסתר, יא. הקדוש ברוך הוא מסתתר בהתנהגות. יש פה הסתר. מסתכלים ואומרים, אף אחד לא מבין איך הדברים האלה התגלגלו. מתברר שאף אחד לא רצה ולא חשב. אני רק אתן לכם דוגמה אחת שהתפרסם. במשך יומיים עם ישראל זכה שבשעות הראשונות השמידו את כל חיל האוויר של מצרים ושל ירדן. במצרים פחדו לספר לשליט לנאצר, פחדו לספר לו, סיפרו לו שהכוחות שלהם הולכים ומנצחים ומתקרבים לבאר שבע. בגלל הטעות הזאת נאצר בעצמו חשב ככה. במשך יומיים חשבו כולם, ופה בארץ שמרו על שתיקה, שהם מנצחים. בגלל זה חוסיין, שבהתחלה לא רצה להיכנס למלחמה, חוסיין היה ירדן, החליט להיכנס למלחמה. הכל כתוצאה משקר שאף אחד לא מבין. השליט בעצמו, הצבא בעצמו מגלגל שקר. רוסיה רצתה לעצור בהתחלה את הדבר, שיהיו במועצת הביטחון, אמרו למה לנו לעצור, בואו אנחנו מנצחים. היו עוד יומיים שלושה שהשקר הזה נתן לצבא ללכת ולהתחזק יותר. כתוצאה מהשקר הזה, כשהם גילו את האמת, הם פתאום איבדו את השתונות ונסוגו, שכל הפרשנים אומרים, אם הם היו צריכים להמשיך, היו ממשיכים. במצב שהם היו, לא הייתה, היו חזית שנייה. מין שקר, שאנשים בעצמם הציעו את השקר והתחילו להאמין בשקר, וזה גלגל את הכניסה, את החזרה שלנו לירושלים. איך אפשר להבין דבר כזה בעיניים ריאליות? אין. היסטוריה, היסטריה. הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, ואין מה להגיד חוץ מזה היום עשה השם. מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו, ואז זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. במסגרת בשיא הנקודה של אותה ניצחון חזרנו לירושלים. עם ישראל חזר לירושלים, לחברון, למערת המכפלה, בית לחם, קבר רחל, יריחו, שכם, הר גריזים והר עיבל. מלחמת השחרור גם היא הייתה ניצחון, אבל לא הייתה תחושה בחיבור לארץ ישראל, עם ישראל חוזר לארצו. את התחושה הזאת קיבלו כולם בימים האלה. ירושלים פתאום. היה טייס של חיל האוויר, קראו לו רב סרן אריה בנון. הוא נפל אחר כך, שלושה ימים אחר כך הוא קיבל אות גבורה. אבל הוא כתב באותו יום שהוא חזר, הוא טס, לא דרך כאן, הוא טס, אדם חילוני לגמרי, הוא טס מעל, מעל ירושלים, יריחו, כדי להילחם עם הכוחות הירדנים. הוא כתב בלשון הזה, כתבתי זה, אדם חילוני לגמרי, זו הייתה חוויה בלתי רגילה לטוס מעל בית לחם, חברון, יריחו. הרגשה הייתה שהפעם אנו לוחמים על אדמת מולדתנו ההיסטורית. לא ידעתי כי הלחימה באזור זה תעורר בי רגשות כועזים שהיו חייבויים בתוכי. האדם הזה נפל יומיים אחרי שהוא כתב את זה. אדם חילוני לגמרי, והוא טס למעלה. מגיעים צנחנים, אין להם שום קשר, קיבוצניקים רחוקים, הגיעו לאבנים פה, התחילו לבכות, לבכות, להתפלל, לבקש לנו תפילין. אבא שלי נלחם בחזית אחרת לגמרי, באזור סיני, מספר שפתאום נמצאים באיזשהו מלחמה כוללת, אבל פתאום שומעים שבירושלים מגיעים. היו אז, אני לא יודע אם היום הדור הצעיר יודע מה זה טרנזיסטורים, זה היו רדיו קטנים כאלה שהיה עוד אפשר לשמוע, כן? אין היום עם הדברים. אנשים ירדו מהטנקים, נאספו, ושומעים איך פה מגיעים לכותל, ואנשים מתחילים לבכות. מה יש? חיילים קשוחים נמצאים במלחמה בניצחון, שומעים על ירושלים, מי ידע מה זה ירושלים? ומתחילים לבכות. מתעוררת, כמו שאומר הטייס הזה, בלי לדעת, עם ישראל חוזר לארצו, מרגיש את הנקודות הסמויות. יוצא שאם אמרנו שהיה בבית ראשון, בשיא המלכות, מגיעים לירושלים, ובבית שני הירושלים מעוררת את הרצון לבוא ולהגיע ולהתיישב ולשלוט, במלחמת ששת הימים לפני 47 שנה היו שתי התחושות האלה ביחד. בשיא של הניצחון הגיעו לירושלים, לא היה תכנון כזה, אבל הגיעו, וירושלים נתנה את המשמעות הרוחנית לעניין הזה. פתאום הרגשנו שמירושלים כל ההתיישבות, בעצם הציבור שלנו שהתחיל לקחת הנהגה של יישוב, של התיישבות שהייתה שייכת עד אז לחילונים, הייתה התעוררות של הימים האלה. יהדות רוסיה, אם מדברים על יהדות רוסיה, ההתעוררות הייתה מירושלים. אם מדברים על זה שפעם חשבו, דיברו על התחלת דגאולה, אני רוצה להגיד לכם שבתור ילד או אנשים בימים האלה שהסתובבו אנשים כאן לא דיברו על התחלת דגאולה. דיברו, הנה זה עומד מאחר כותלנו, זה כבר מגיע, זה לא התחלת של משהו. הרגישו, רגע, צריך עוד לעשות פה איזה מקה ופטיש. גודל הניצחון, גודל הנס שהיה, לא האמינו. קידוש השם שהיה 22 שנה אחרי שיהודים נתפסו באושוויץ כיהודי שמדברים על קידוש השם, שאנשים נהרגים ונשרפים על קידוש השם, פתאום יש קידוש השם חדש של אנשים שמקדשים שם שמיים כדי להגן את עם ישראל, להחזיר את ארץ ישראל, נלחמים כמו חיילים. קידוש השם חדש, והקידוש השם הזה היה במסירות נפש. מתחילת ההיסטוריה של עם ישראל הגישה הראשונה למקום הזה הגיעה במסירות נפש. אברהם אבינו עקד כאן את יצחק, העקדה הזאת נתנה לנו את הקשר הראשוני למקדש. אי אפשר היה להגיע לירושלים בלי המסירות נפש, זה לא יאמן. הצנחנים, החיילים, באיזה מסירות נפש, חיילים פה מאות מטרים מכאן הסתערו מול אש בידיעה שהם הולכים כמעט להיהרג בשביל להגן על חייהם. פה 200 מטר מפה נשכב חובש על חייל פצוע מת כדי להגן על החבר שלו. חובש קיבל על זה אחר כך צלש. רצו ורצו ורצו. מסירות נפש נתנה לנו את המפגש הראשוני לירושלים, ומסירות נפש החזירה אותנו לירושלים. ואנחנו צריכים להבין את המתנה הגדולה. זה שעם ישראל נפצע פה, אני חוזר עוד פעם, היה רעש גדול מהביקור של האיש הזה פה לפני יום יומיים. באמת, מצד אחד, מה אנחנו עושים בו, מה הנצרות עשתה לנו כל השנים. אבל מצד שני, זה שהאיש הזה, המנהיג הקתולי הזה, צריך לבקש רשות מחיילי צה"ל, מהמשטרה, צריכים להטיס אותו בהליקופטרים של חיילי צה"ל. המקום הזה נמצא בשליטת צה"ל. זה סתירת לחי לכל התפיסה של הנצרות. זה הגילוי ההפוך לחלוטין למה שהם מאמינים. יש לכם קידוש השם יותר גדול מזה? חזון העצמות היבשות, פתאום חיל גדול מאוד. צריך לדעת אבל לשמר את זה. השילוב הזה של ניצחון עם קדושה מזכיר לנו את חנוכה. יש הרי שאלה בחנוכה על מה קבעו את הנס, על הניצחון או על פח השמן, ורגילים להסביר שמשלימים זה את זה. פח השמן גילה שגם מי שחשב או מי שהרגיש שיש פה איזשהו מהלך ארצי, הנס נתן את המשמעות הרוחנית. זה מה שהיה בימים האלה. הנס של הניצחון, מן המיצר קראתי ענני במרחביה, בשילוב של הנס הרוחני, ההתעוררות הגדולה שהייתה, תנועה עצומה של חזרה בתשובה נתנה את העניין הזה. אני אסיים עם מאמר של הרב קוק, מופיע גם בעולת ראייה, גם בעין היה. כידוע, משה רבינו תיקן את ברכת הזן שירד המן לישראל. יהושע תיקן לישראל את על הארץ ועל המזון כשנכנסו ישראל לארץ. דוד ושלמה קבעו את בוני ירושלים. כשבוני ירושלים מחולק, דוד על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל שלום שקרא כבודיך, ושלמה על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. מסביר הרב קוק שיש כאן הדרגתיות בבניין של אדם, בבניין של אומה. קודם כל אדם פרטי צריך לחיות, הצורך הבסיסי לחיות ממשהו, לאכול, בלי לאכול אין חיים. משה רבינו בשלב הראשון שבונה את עם ישראל נותן לאנשים את הקיום, ברכה, אדם פרטי עדיין, מן לישראל, ברכת הזן. מתקדמים יותר, מגיעים לארץ, יש כבר את הבניין החומרי של עם ישראל בארץ ישראל. יהושע מתקן על הארץ ועל המזון. פה מתחיל השלב, כמו שאמרנו, עכשיו צריכים לבנות את הבניין הרוחני של העם. מקדש, בונה ירושלים, בונה ברחמה בירושלים. למקדש יש את התפקיד להיות, כמו שאמרנו, המקום, המרכז הרוחני של עם ישראל, אבל גם להיות אור לגויים. שלמה כבר מזכיר את הדבר. אז דוד מתמקד בעניין של החלק של הברכה על ירושלים עיריך ועל ציון עמקה כבודיך, על הבית. ושלמה מדבר על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, על העניין שירושלים הופכת להיות אור לכל הגויים. וזה הסדר. את הסדר הזה באיזושהי מידה חשנו. עם ישראל חזר אחרי אושוויץ לארצו, בונה את הבניין החומרי, מגיע, מתיישב בכל חלקי ארץ ישראל, אבל צריך לבוא השלב הרוחני, יש כאן תפקיד גדול. ופה מסיים: ביבנה תקנו הטוב והמיטיב על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה ולא הסריחו. אומר הרב קוק, לא תמיד נמצאים במדרגה הגבוהה, לפעמים יש נפילות ולפעמים יש זמנים של כאבים, אבל צריך לדעת, הרוגי ביתר לא הסריחו. המעלה הגדולה של עם ישראל, עם ישראל לא מפסיד את המעלה שלו גם בנפילתו, כי עוד מעט הוא שב לחזור עוד פעם למעגל הגדול הזה. אנחנו מתפללים שאחרי הימים הגדולים שראינו לפני 47 שנה, עם ישראל התחזק, עבר עליות וירידות, קדושת בית ראשון, קדושת בית שני, התאחדו כולם לקדושת בית שלישי, כיעקב אבינו שקראו בית אל בית אלוקי יעקב.